שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בהקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 781, באות מ"ב. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קבס.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, הקדמה לתלמוד 10 הספירות, עמוד 781, אות מ"ב. וצריך שתדע אמנם, אשר סיבת כל הריחוק הזה, שאנו רחוקים כל כך מהשם יתברך, ומה שאנו עלולים כל כך לעבור על רצונו יתברך, אין כל זה אלא משום סיבה אחת שנעשתה למקור לכל המחובים והייסורים שאנו סובלים, ולכל הזדונות והשגגות שאנו נכשלים ובאים בהם חס ושלום. שיחד עם זה מובן שבהסרת הסיבה ההיא נפטרים תכף מכל צער ומכל מחוב, וזוכים תכף להידבק בו יתברך, בכל לב, נפש ומאוד. ואומר לך שהסיבה המקורית ההיא אינה אחרת, אלא מיעוט ההבנה שלנו בהשגחתו יתברך על בריאותיו, שאין אנו מבינים אותו יתברך כראוי.
זה ברור, כן? שאם היינו מבינים ויודעים, זה נקרא מגלים את הכוח העליון, מה הוא רוצה מאיתנו, מי אנחנו, לעומתו. בקיצור, מבררים את הכל, מבררים את הכל היחסים בינינו. מה רוצה מאיתנו? לא שמכירים אותו כמו שהוא. זו הטעות ש... אדם בדרך כלל לא כל כך מזהה, שאנחנו יכולים להכיר כל דבר רק לפי השוואת התכונות בינינו. ולכן להכיר את הבורא זה נקרא להכיר עד כמה שכלפיי, תמיד זה מבחינה יחסית, אני בודק, מודד, מרגיש, אחרת אני לא יכול לזהות. ומכאן יוצא שאם אני רוצה לגלות אותו, אני צריך להיות באיזושהי השתוות עם התכונות שלו. אחרת אני לא יזהה, לא יגלה. אבל ברגע שאני מתקרב לפי השתוות התכונות, מזהה ומגלה את הבורא, אז ודאי שמכאן והלאה אני פחות טועה, אני בהכרח משתנה עוד יותר, גם בלהתקדם אליו, אפילו לגילוי הראשון, להרגשה הראשונה, לאיזשהו חוש ראשון שיהיה לי נחוש, כן? אני צריך להשתנות. לכן דרך שלנו היא מחולקת לחלק כאילו בחושך, שאני פועל לפי מה שאומרים לי לפעול, אני מתקרב כי אמרו לי שכך, בצורה כזאת מתקרבים לבורא, מאמין במה שכתוב, משתתף בקבוצה, רואה, לומד מהחברים, עד שמתחיל במקצת לחוש אותו, להרגיש. יש איזו תחושה פנימית שמגיע אני לפי הנטייה פנימית כזאת להרגשת הכוח העליון. ואחר כך יותר ויותר ויותר, כבר אדם מתחיל להבין על מה מדובר, מה מתכוונים המקובלים, שקרה אולי 10 שנים, מה שכתוב בספרים עכשיו, הוא מתחיל לייחס לכל מילה איזה טעם, וזה הופך להיות בשבילו קרוב, זאת אומרת, זה כבר חלק ממנו, מדובר על משהו שבו, ו לרגעים האלו, למצבים האלו, אנחנו צריכים להשתוקק כדי לא לטעות. אז במה רוצה הכוח העליון מאיתנו? בבקשה.
אות מ"ג. ונניח למשל, אם היה הקדוש ברוך הוא נוהג עם בריאותיו בהשגחה גלויה, באופן אשר למשל, כל האוכל דבר איסור יחנק מיד על מקומו, וכל העושה מצווה ימצא בה התענוג הנפלא, בדומה לתענוגות המצוינים ביותר שבעולם הזה הגשמי. כי אז, א', מי פתי היה מהרהר אפילו לטעום דבר איסור, בשעה שהיה יודע שתכף יאבד מחמתו את חייו, כמו שאינו מהרהר לקפוץ לתוך הדלקה. ב', וכן מי פתי היה עוזב איזו מצווה מבלי לקיימה תכף בכל הזריזות, כמו שאינו יכול לפרוש או להתמאמע על תענוג גדול גשמי הבא לידו, מבלי לקבלו מיד בכל הזריזות שביכולתו. הרי שאם הייתה לפנינו השגחה גלויה, היו כל באי העולם צדיקים גמורים.
זאת אומרת, זה ברור לנו. אם אנחנו רצון לקבל, ואין בנו שום דבר חוץ ממנו, אז אנחנו כמו מכונה, ברגע שהיא רואה, ובכמה שרואה שמאיר לפניה איזה תענוג, אז היא מקיימת, רצה לזה. ברגע שרואה איסורים, באיזה מידה, באותה מידה, היא בורחת מהם, וכך זה ההתנהגות הטבעית הזאת היא מה שפועלת בתוך כל דומם, צומח וחי. האדם בזה הרגיל שבעולם שלנו לא שונה מהחיות, כי גם בו פועל רק רצון לקבל, רק רצון לקבל, שבו הוא יותר משוכלל, והייתי אומר שיותר מבולבל. כי האדם לא יודע מאיפה זה בא. אצל בריות זה בא מצד הטבע, שהם לא מתפעלים משום דבר חוץ ממה שהתכונות הפנימיות שלהם קובעות, וזה נקרא אינסטינקטים. מה שאם כן אדם, מתוך זה שיש לו קנאה, תאווה, כבוד, הוא מתפעל מהסביבה, וסביבה היא יכולה להשפיע לו כל מיני ערכים שהם נגד הרצון לקבל, בצורה כזאת כמו שאנחנו רואים. זה בעד רצון לקבל, אבל בצורה שגם כן הורסת אותו. שהחברה פועלת כאן לא לטובת האדם הפרטי, אלא לטובת החברה הכללית, החברה הרוסה. זאת אומרת, אם אדם אחד אגואיסט, אז הוא פועל כמו בהמה, חיה, עם אגו קטן שלו, פרטי. ואז הוא מקיים את עצמו וכמה שיותר, רוצה לבנות בית יותר בריא וטוב, מה שמרגיש לפי גופו, מה שטוב. וכך התפתחו בדורות דאז האנשים. אחר כך שהם ברצון לקבל שלהם יותר גדול התחילו להתחבר כדי להתפרנס יותר טוב זה מזה לפי הרצון המוגבר שבהם, אז התחילו לייצר מתוך החיבור האגואיסטי ביניהם דעת החברה, דעת הסביבה, השפעת הסביבה על כל אחד לא טובה, כי האגו המוגבר הוא לא היה סתם מוגבר בהם שהם התחברו, אלא הוא קיבל כל מיני צורות אה, רחוקות מהטבע, כי הם לא היו מתחברים כבר לפי האגו, לא יכולים להתחבר, אלא החיבור שבהם היה מעוות. האגואיסטים שמתחברים זה כאילו זה סותר את זה, איך האגואיסטים יכולים להתחבר, אין? ולכן השפעת הסביבה על כל אחד, אחד ואחד, היא הביאה אותם לכל מיני קלקולים בקינה, בתאווה, בכבוד, בכל מיני, בשליטה, וכך התפתחה מצד אחד באגו שגודל בכל אחד ואחד, ובחיבור המעוות בין כולם, בין כל האגואיסטים האלה מצד השני, ובהשפעת הסביבה, המערכת החיבור הזה על כל אחד מהם מצד השלישי, וכך חברה התפתחה לכיוון ההפוך מהקדושה, מהמצב המתוקן שאנחנו מקווים להגיע אליו בעתיד. ולכן הערכים שבסביבה שלנו הם בוודאי שכבר התרחקו מהטבעים ממש שנות אור, וכולם פועלים אנחנו רק לפי הערכים האלו המלאכותיים, האגואיסטים, שהם כולם לא לטובתנו אפילו, אלה מחויבים אנחנו כך לעשות, כי אנחנו משתמשים בחוק השפעת הסביבה על האדם, אבל הסביבה היא, זה סך הכל האגו הגדול המעוות, ממש שעבר איזה מוטציות מדור לדור, ומשפיע על כל אחד ואחד, ומחנך אותו בכיוונים שאנחנו אפילו לא מבינים, עד כמה שאנחנו הפוכים מהצורה הנכונה. לא יודע, חסר לי כאן מילים, אבל... כן, איפה אתה? הרי שאם הייתה לפנינו השגחה גלויה, היו כל באי העולם צדיקים גמורים. אבל... במה היו צדיקים גמורים? שהיו מקיימים את החוק ההשפעה בצורה מחויבת. זה צדיק גמור בהכרח, לא מטעם הבחירה החופשית. זאת אומרת, אם הבורא היה מתגלה, שאנחנו לפעמים כך רוצים, נו, שיתגלה. ושיתגלה, אז מיד היה נאבד בי כל העניין של הבחירה החופשית. הייתי כמו חיה, כמו לפי כל הבהמות חיות וכל בני אדם שמקיימים פקודות הטבע בהכרח בצורה אגואיסטית, אז הייתי מקיים פקודות הטבע בצורת הנתינה. מה זה חשוב? אם יש חוק, אז אני מקיים אותו, אני סך הכל מכונה מבצעת. לכן לחשוב או לחכות לזה שהבורא יתגלה לפני שאנחנו מקבלים עצמאות, לפני שאנחנו מקבלים כוח המסך, שאנחנו יכולים לקבל את הגילוי שלו באור חוזר, בתחייה, ודאי שזה לא לטובתנו, כי זה יחייב אותנו פשוט להיות חיות קודש. וזו דרגה שאנחנו צריכים להיות מעליה. ולכן הבורא מתגלה אך ורק במידה שאדם נשאר עצמאי. עכשיו אנחנו נמצאים בעל מנת לקבל, בזה שהאגו שלנו מפעיל אותנו. אנחנו מתחילים להילחם נגדו מתוך נקודה שבלב, לארגן חברה שהיא תהיה לצידו של הכוח החדש הזה, נקודה שבלב, עד כמה שאנחנו משפילים את החברה החיצונית שהיא זה האגו שלי, כן, וזה הנקודה שבלב שלי, כאן זה החברה, כן, האנושות, וכאן זה הקבוצה, הקבוצה, ואז אני צריך להגדיל את הקבוצה והניצוץ, נקודה שבלב, אוי, סליחה, אני צריך להגדיל אותו, שזה יהיה גדול ככל האפשר, וזה יהיה קטן ככל האפשר. זה להוריד, וזה לעלות. כמה שאני עושה את זה, אז אני בעצם יותר ויותר ויותר מגדיל אצלי עניין של השפעה, ועד שהאור פועל בהתאם למעמד שלי, זה, כאן אני עושה מן במעמד שלי, כנגד זה פועל עם האור המחזיר למוטב, ופועל עליי. עד שנעשה מתוך שני ה... מתוך הציור הזה, מתוך מעמד הזה, נעשה מעמד שלמעלה יש לי מסך, ואור חוזר, וזה כמו הכלי של השפעה לבורא, ולמטה זה הרצון לקבל שלי, האגו שלי, רצון לקבל, והוא נמצא מצומצם. מצומצם. אז בתנאי שיש לי צמצום, מסך. בתנאי הזה כבר הבורא מתגלה. לפי מידה הזאת. כן.
למה הרצון שלנו יכול להתקיים ללא רצון להשפיע כנגדו, ולעומת זאת ב...
למה רצון? עוד פעם, אני לא מבין.
אנחנו אומרים שאנחנו רצון לקבל בלבד.
מלכתחילה, כן.
למה במציאות הזאת שעכשיו סיירתת אתה פה, חייב להיות רצון לקבל כנגד ההשפעה? למה אחרת אין לזה קיום? ובמציאות שלנו כן אנחנו רואים שיש רק רצון לקבל שמתקיים בפני לבד, ללא השפעה כנגדו.
לא כל כך מבין. למה אנחנו יכולים להתקיים בלי רצון להשפיע? לא יכולים. אבל אצלנו הוא קיים בצורה אינסטינקטיבית. בכל התאים שלי יש גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע. אבל זה, 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 זה ככה, יש פלוס ומינוס, אחרת אין חיים. אבל אור שנמצא בצורה כזאת בתוך החומר, הוא, נעשה, הוא חלק מהחומר, ואז הוא רק נותן מידת הקיום. בלי שהכוח הבורא מחיה את הכל, אז שום דבר לא קיים. זה הופך להיות לאין. שוב חוזר מיש לעין ממש. קודם יש, אחר כך יש, כן? יש מעין, זאת אומרת זה הרצון לקבל שנברא על ידי רצון להשפיע, וקיים מפני שהרצון להשפיע מטפל בו, מחזיק אותו. אחרת לרצון לקבל אין שום אפשרות להתקיים, זה עתקה מרצון להשפיע, הפוכה. אין לו, הוא בעצמו לא קיים. אנחנו אומרים חומר של הבריאה, חושך על פני האור. זה, בסופו של דבר אנחנו מבינים שכל הבריאה היא, זה, אין בכלל בריאה, יש אדם. כל מה שנראה לו, נראה לנו, זה הכל נראה. זה אין. אין? בסופו של דבר יש רצון לקבל, שנקרא אדם, והוא קיים רק מפני שהאור עושה איזה צל מעצמו, ובזה נותן קיום משהו שהפוך ממנו. כן.
למה ההשפעה יכולה להתקיים רק כנגד הרצון לקבל?
איך אחרת תתקיים זה, זה כנגד זה? זה דבר אחד. דבר שני, שבנברא אין השפעה. אין כוח השפעה בי. אין. כוח השפעה בי זה רק צורת הקבלה המעוותת. זה שאני נותן לך, זה רק נראה לך שאני נותן. אני מקבל תענוג. כמו שהוא נתן לי אתמול ממתק. קיבל תענוג יותר ממה שממתק הזה שווה, לכן יכול לתת לי. אז אנחנו אף פעם לא נותנים, אנחנו מקבלים. אנחנו כלי קבלה. כל הפעולות שלנו הם רק למלות את עצמנו. עכשיו השאלה, או שאני מבין את החוק הזה, ולכן אני אומר כך, אין לי ברירה. אני מקבל תענוג כדי לעבוד, אבל בשביל מה העבודה עצמה שלי? האם היא יכולה להיות באמת להשפעה? זאת אומרת, כאן אתה מתחיל לשקול. האם אתה יכול לעקוף את הטבע? אבל שוב, שאתה מקבל מלמעלה כוח האור לעבוד בשביל זה, אז אתה עובד עם הרצון לקבל. הרצון לקבל שלך הוא בכל זאת דורש איך לעבוד עמו, דורש את המילוי. אתה חייב לספק לו אנרגיה. אין פעולת השפעה מצד הנברא, סתם פעולת השפעה. החומר הוא צריך להשפיע. כן.
כלומר, גם אנחנו צריכים את הרצון להשפיע בדרגה שלנו כדי להרגיש את הקיום שלנו?
לא. אצלנו זה קיים אוטומטי. כי בטבע עצמו יש כבר רצון לקבל ורצון להשפיע. פחות או יותר מאוזנים, פחות או יותר שכל הזמן הם נמצאים בשינוי היחסים ביניהם. כדי לקיים את החומר, כדי לקיים את האדם, החומר לא יכול להיות קיים שיש לו מינוס בלי שיש לו פלוס. זה חייב להיות יש ויש מאין. יש מיש ויש מאין. מדלת פינות דור ישר. לפני זה אנחנו לא לומדים מה קורה. לפני זה אנחנו לא מדברים על החומר, ולכן אין לנו דיבור. אנחנו מדברים רק שיש רצון. אבל רצון לא יכול להיות קיים אם האור לא מקיים אותו. זאת אומרת, מלכתחילה תמיד אנחנו מדברים על שני כוחות. אבל אם שני כוחות האלו הם באים ממקור אחד, ואנחנו לא מתערבים באמצע, זה נקרא הטבע. הטבע העיוור, בוא נגיד. שזה ככה לפי התוכנה. בדרגה מסוימת של המעמד של שני כוחות, נותנים לאדם שם אפשרות להתחיל להיכנס למאזן ביניהם. ובזה הוא קובע את העצמאות שלו. כן.
דן ממודיעין שואל, האם הכלי שלנו הוא מעל המסך או מתחת? לפי מה שהבנתי, הכלי נמצא מתחת למסך, שמסנן את יכולת הקבלה, האור בתוך הכלי, ואתה סרטטת פה שהכלי הוא מעל המסך.
אני ציינתי שכלי נמצא למעל המסך, כי כלי, אני רשמתי כאן, השפעה להשם. זה כלי שמשפיע. כלי שמשפיע נמצא למעלה ממסך. כלי שמקבל נמצא למטה ממסך. כלי שמקבל הוא מצומצם, אני כתבתי כאן, מצומצם, כן? הוא מצומצם, וכולו, כל הכוחות שלו, הם עוברו לכלי דלהשפיע. זה נקרא שיש צמצום, מסך ואור חוזר. זה? כן.
בסרטוט הקודם סרטטת שם כמו את האנושות וקבוצה.
נו.
זה כאילו יש שתי מערכות שעובדים על האדם כל הזמן.
נכון.
עכשיו, למה...
האדם זה כאן. זה האדם.
עכשיו, גם ציינת שבאדם בצורה טבעית יש בו שתי כוחות. יש בו כוח קבלה וכוח השפעה. עכשיו, איך זה עובד שכאילו כל פעם שהוא נמצא תחת אחת מהמערכות האלה, אז אותו ערך של השפעה או קבלה גדל יותר?
על ידי הסביבה. האדם שנמצא תחת האדם עצמו נמצא, מצד אחד יש לו, כאן זה נקרא חיצוניות, וכאן זה נקרא פנימיות. זהו. שתי מערכות. אפשר זה תוך זה, אבל ככה זה יותר טוב, שהוא נמצא ככה במאבק בין שניהם. והבחירה שלו כאן זה הבחירה. מה פועל עליו יותר? זהו זה. כן.
אז נגיד הוא בחר ללכת על הקבוצה.
כן.
אז איך עכשיו גודל בו כוח השפעה?
דרך קבוצה הוא מקבל המאור המחזיר למוטף. הקבוצה זה כוחות המוגברים של הרצונות, של הניצוצין האלו, מצד אחד, ומצד שני, מתוך שהם מתחברים יחד, אז יש שם גם כן ביטול עצמי, צמצום, של כל אחד ואחד, במשהו שהם מבטלים את עצמם, ונטייה לחיבור, למרות שזה נגד האגו, ואיזושהי צורת החיבור, שלפי זה המאור שמחזיר למוטף מאיר עליהם דרך החיבור שלהם, וככה כל אחד ואחד גודל, וגודל גם כן לכיוון החיבור. כן,
בסדר, עדיין יש עליו אנושות שמשפיע.
זה תלוי עד כמה שהוא רוצה להיות מושפע, עד כמה שהוא בוחר. ומה היא משפיעה האנושות? לא יודע. זה הכל תלוי איך אדם, אם הוא הולך לעבוד ונמצא שם בקשר איתם עד כמה שצריך כדי להתקיים, נכנס לאיזה חנות, מגיע הביתה, זה כל הקשר שלו עם אנושות. נו, הוא קורא קצת, שומע חדשות או משהו, כדי לראות עד כמה שכל הדברים שם בזמננו, עד כמה שכל הדברים האלה שם נופלים ומתאבדים, כן? מתבטלים כל הערכים וכל מה שקורה. מה יש לו עוד לעשות עם הנשות? אני לא יודע, אפילו אם הייתי רוצה לשמוע או לראות משהו, אין מה לראות ולשמוע. אין. אתה רואה מה שקורה. יש לי טלוויזיה בחדר, יש לי אינטרנט, אין לאן ללכת. פעם היו לפחות סרטים דוקומנטריים מעניינים על הטבע. אין כבר סרטים כאלה. ממש, אין. זה נעלם. בכל מקום או אורגים או מבשלים. ממש, זה כל המילוי של הטלוויזיה. לאינטרנט אני לא נכנס, כי אני לא רוצה אפילו ללמוד אותו, איך לעבוד עמו. זהו. אני רק חדשות שם, מיגניוס, יש כל מיני כאלו. זה שמספיק לי. וזהו. אין. אז באיזה השפעה מעולם החיצון אנחנו יכולים להיות? בסך הכל שמשפיע עלינו העולם, נכון. אבל זה לא שאני, בצורה סלקטיבית, שם את עצמי תחת ההשפעה הזאת. זה משפיע ככה, כי מקיף רחוק. אבל כאן בחברה אני בפועל מתכוון להתחבר אליהם ודורש שהם ישפיעו עליי, כאן זה כבר משהו אחר. כן?
זה גם אפשר להבין שכאילו שאדם יכול לבחור שהקבוצה תשפיע עליו, אבל עדיין יש את המסה הזאת של האנושות, שרוב הזמן הוא נמצא בה, כאילו.
מה זאת אומרת שאני נמצא רוב הזמן באנושות? זה כמו שאני נמצא ביער, זה כמו שאני נמצא בעדר. במה הם משפיעים? משפיעים זה נקרא שאני רוצה להיות מושפע, שאני מעריך אותם יותר מעצמי. אם אני מעריך אותם פחות מעצמי, הם לא משפיעים עליי. שאני נכנס לגן של ילדים, והם צועקים ורצים ככה בלגן. במה אני מושפע מהם? בכאב ראש. במה אני מושפע? אני לא מבין, במה אתה יכול להיות מושפע מאנושות? אתה צריך חשבון, אדם צריך לעשות חשבון לעצמו? במה? אופנה? איזשהו ערכים של הסלבריס? של מה? וגם חדשות אפילו. אתה יודע שזה הכל, מי שכותב, כותב. מי הם כלי תקשורת? מה הם עברו? למדו כל מיני דברים, אפילו שלמדו, אז מה הם למדו? מה לומדים היום בכל מיני אוניברסיטאות? מה יוצא משם? כולם מסובבים לפי איזה תיאוריה, לפי משהו. אבל אלו בכלל לא לומדים. מי זה כלי תקשורת? מי עובד? אתה יכול ללכת להיות עיתונאי. מישהו יודע לכתוב בצורה כזאת שאחרים קוראים. זאת אומרת שהוא יודע איך לעשות מעניין לכל אחד שברחוב. זה העיתונאי הטוב. אנחנו לא מדברים על כמה כאלה גדולים מיוחדים שם בעיתונים היחידים בעולם שם. שיש איכשהו, וגם הם, כל אחד מסובב לפי הכיוון שלו, אין לך מאיפה להיות מושפע. אם אתה עושה לעצמך דין וחשבון, אין ממה להיות מושפע. אין. אני לא מבין, אני חושב שאפילו אם תרצה ללמוד משהו, אין לך ממה ללמוד. אני לבלוג שלי לא יכול למצוא היום חומר. שולחים לי, עכשיו ישבתי שעה, קיבלתי כל הדואר, שלחו לי אולי 25 פוסטים על כל דברים שמתרחשים בעולם שאולי אני אגיב על זה, ואין יותר. לא קיבלתי אף אחד מ-25, אולי 23, לא נע. אף אחד לא יכולתי לקבל, ושם והרבה אנשים קוראים הרבה דברים, בוחרים בחומר, לוקחים אותו, שולחים לי, הרבה עבודה עושים, ואני אחרי כל מה שהם עושים מסתכל, אין לי מה לעשות מזה, אין לי מה להגיב, ואני מבין שהם עשו עבודה גדולה בסינון, ואחרי כל מה שהם עשו, אין. העולם הוא הופך להיות מאוד מאוד, אנחנו לא מבינים עד כמה שחסר לו כבר צבע. כן?
אותו אדם שנמצא בין שני המערכות האלה, הוא צריך לאזן ביניהם? או שהוא צריך להגיע...
לאזן? בשביל מה אני צריך להתאזן? לא, אני צריך קודם כל לקבל מקסימום השפעה מהמערכת הפנימית. אני חייב מכאן לקבל מקסימום השפעה. הזאת המערכת הפנימית של הקבוצה, היא חייבת להיות האהבה הגדולה ביותר, שאני ממש, אני כאילו יעלם שם. במידה שאני נכלל שם, במידה הזאת הניצוץ שלי הוא גודל. זה מה שאני צריך לחשוב. איך אני אעשה זאת? והחיצוניות, כמה שאני מוריד אותו בערכי, כך זה יותר טוב. כך אני יותר מהר מגיע לצורה כזאת. כאן זה הפנימיות, וכאן זה החיצוניות. בסדר? מה? נו, פעם אחרונה.
כן, פשוט אני לא מבין מה קורה לאנושות באיזשהו שלב. כי אני רואה שכאילו בן אדם צריך
להש... אנחנו לא מדברים כאן על אנושות, מה אתה שואל? אנחנו מדברים איך אדם מתקדם. אני עכשיו לא מדבר על אנושות, אני חושב איך אני בעצמי מתקדם. מה אני צריך לעשות לפניי, איזה השפעה אני צריך להיות. אז יש לי רב, קבוצה, ספרים, מקורות היינו. זהו. אין יותר. בחיים שלי לא צריך יותר. אם אני דבוק לשלושתם, גמרנו. הרב נותן כיוון, אין? אחריו קבוצה שכלפי היא כמעטפת, והספרים שנותנים לנו את הכיוון. זה הכל. בצורה כזאת אנחנו מתקדמים. כן.
אנחנו אומרים שההשגחה היא לא גלויה ותכונת ההשפעה היא לא גלויה. תכונת ההשפעה היא לא גלויה ותכונת הקבלה כן. עכשיו, יש איזשהו דבר כזה שקראת לו אור חוזר. עוד משהו, אנחנו אומרים שיש הפסק בין מדרגה למדרגה. כנראה נובע מאותו דבר. אז מה זה האור חוזר הזה שעושה את הקשר ביניהם?
בין מי?
בין קבלה להשפעה, בין זה שיש השגחה לא גלויה להשגחה גלויה.
אני לא מבין, התמונה שלך לא מובנת לי.
יש תכונת קבלה ויש תכונת השפעה, תכונת ההשפעה היא לא גלויה. בין מדרגה למדרגה יש הפסק.
אני לא מבין תמונה הזאת. שתי מדרגות, איזה שתי מדרגות?
עזוב אתה... מדרגות, הציור שעשית,
no.
יש כזה דבר רצון לקבל ויש רצון להשפיע.
שרצון לקבל הופך להיות לי על מנת להשפיע.
כן, ויש אור חוזר שאנחנו...
זה נקרא אור חוזר.
אז מה זה האור חוזר הזה? מה זה הפטנט הזה?
כוונה על מנת להשפיע להשתמש ברצון לקבל.
למה זה הופך את, את ההשגחה להיות גלויה?
כי אני מגלה את הבורא לפי השתוות הצורה. הוא לא מתגלה. אני מגלה את הכוח השפעה. אני מצייר אותו. זה כך רק אנחנו מדברים שהוא מתגלה. אין לי את מי לגלות. אני מגלה את התכונות החדשות שלי. אותם אני קורא בורא. אתה חושב שמישהו קיים? קיים כשורש, שאותו לא מגלים. אני מגלה את את הכוח ההשפעה שאני מייצר. אלה הוא נותן לי הרגשה שקיים מחוץ לי. כדי שיהיה לי אפשרות יותר להבין ולהכיר אותו. חסד גדול עשה הבורא, כן? השגחה עליונה שנתנה לנו אפשרות כאילו לראות משהו שקורה מחוץ לי. כי אז בצורה כזאת אני יכול יותר לחקור ביחס אליי. אבל אם הייתי חוקר אותו בצורה אמיתית, שזה רק מתראה בתוך הכלים שלי, בתוכי, הייתי מוגבל מאוד בלהכיר את התופעה הזאת. הבורא זה בי נמצא, בלבד. זה שאני רואה ומרגיש שאו, זה מגיע אליי, זה מתקרב, איפה אני מגלה אותו עכשיו, יותר קרוב אליי, יותר רחוק, זה הכל בדמיון שלי. זה בדמיון שלי. כמו שעכשיו אנחנו רואים שעולם שנראה לי שהוא נמצא מחוץ לנו. גם אותו דבר הבורא. הכל בתוך, הכל בתוך התפיסה שלנו, ובתוך התפיסה שלנו אני מרגיש את עצמי, את ה, את הקהל, כן, את הקבוצה, את העולם, את הכל, ואת הבורא גם כן ככה אני מגלה. הכל מה שאני מגלה, כביכול, אפילו שאני מגלה אותו בפנים, שממלא אותי, בכל זאת, הוא בא וממלא אותי. זה הכל בקליטה שלי, ככה אני מגלה, ואני לא יכול להעביר את זה עכשיו, אנחנו נקווה שנוכל פעם להגיע למצב שאנחנו נהיה בתוך ההרגשה הזאת, ואז נוכל לברר מאיפה נובע כל העניין הזה של חלוקת התפיסה לפנימי וחיצון, שזה מגדיל פי תרח פעמים את ההכרה שלנו, ההרגשה שלנו, שאנחנו קיימים, קיום זה נקרא אני לעומת משהו. אם זה לא לעומת משהו, לא הייתי מרגיש קיום. אני בעצמי לא יכול להיות שקיים, ומבחוץ שום דבר. לא. אפילו בתוכי קיים משהו אחד לעומת שני. נו, זה דברים ש... זה לא פילוסופיה, זה ממש יסוד יסוד הכרת המציאות. אבל יש לך על זה משהו? תקרא, אנחנו בכל זאת.
כן, זה משהו מיוחד כזה. בכתבי רבש, בכרך ג', הוא כותב, מאחר ששורש הבריאה אינו יותר מכלים של בחינת חיסרון, לכן אין לנו שום השגה באור בלי כלי. לכן כשאנו אומרים שהבורא נקרא בשם גיבור, זהו דווקא בזמן שמתגלה מידת הגבורה עלינו. אבל להגיד שמות בזמן שלא מושג לנו השם הזה, היינו בחיסרון מילוי הגבורה, טרם שבא השפע לתוכה, שאז איך אומרים שהשם נקרא גיבור? נמצא שאומר שיש לקדוש ברוך הוא בחינת גבורה, אפילו שהמידה הזאת אינה מתגלית לנו. נמצא שנותן צורות באור בלי כלי, וזה שקר, כי לאור בלי כלי אין שום צורה.
בקיצור, נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.